כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros Oshashuoi Olovozovadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון י"ד באייר תשע"ו, פסח שני תשע"ו, מסכת קידושין, דף עין ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו האיכותית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום פסח שני, וכותב הרב החידה, די הרבה בשמחה קצת כי קדוש היום. מוסיף רבינו חיים פלאג'י, שמי שחננו השם בעושר, יהיו על שולחנות תלמידי חכמים וצנועים ומקיים כל דכפין כפסח ראשון. מנהג חסידים לאכול היום מצות זכר לקורבן פסח שנאכל על המצות. ואולם החזון איש לא הייתה דעתו נוחה מזה, שמוסיפים מצווה לא כתובה. היום זה גם הילולת רבי מאיר בעל הנס, למרות שאין מסורת שהיום יום פטירתו. והיום הזה מצויים אנו 10 דפים, 10 ימים, לפני סיום מסכת קידושין וסיום סדר נשים כולו. הסדר השלישי שבשישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. יהי רצון מלפניך, אדוהינו אלוהי ולא יאהב אותי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתם. את הפרק הראשון בשיעור דפינו היומי, שהוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו בערב שבת קודש, פרשת בהר, אנו עושים דרך מתן תשובות ל-12 השאלות ששאלנו בסיום השיעור. שאלה הראשונה על דף עין הייתה, כיצד מתבאר לשון הפסוק כרוב אדון ואמר? התשובה היא, אמר אדון, אני אמרתי, יהיו ישראל חשובים לפני ככרו, והם שמו עצמם כנמר. וללשון אחרת שאמר אדון, שאף ששמו עצמם כנמר, הם חשובים לפניו ככרו. שאלה שנייה, מניין נלמד שהנושא אישה לשם ממון יפסיד גם חלקו בממון וגם את חלקה? התשובה שנאמר, אתה יוחלם חודש את חלקיהם בלשון רבים. שאלה שלישית, מדוע נידע רבי יהודה את אותו אדם מן הארדה, ומדוע הכריז עליו שהוא עבד? התשובה, נדע אותו מפני שצייר את שליח החכמים ולא ילקאו, כיוון שכנסו בעונש חמור יותר, והכריז עליו שהוא עבד, כיוון שהיה רגיל לקרוא לאנשים כך, וכל הפוסל במומו פוסל. שאלה רביעית, מדוע כל האומר על עצמו שמבית חשמונאי הוא הרי הוא עבד? התשובה, כיוון שלא נשארה מהם אלא ילדה אחת שעלתה לגג וצעקה שכל האומר שהוא מבית חשמונאי עבד הוא. שאלה חמישית, מה המעלה יתירה שיש לישראל על הגירים? התשובה, שבישראל כתוב קודם והייתי לכם לאלוקים ואחר כך והם היו לי לעם, ובגירים להפך, והייתם לי לעם ואנוכי יהיה לכם לאלוקים. שאלה שישית, מדוע קשים גירים לישראל כספחת? התשובה, לרש"י, משום שאוחזים מעשיהם הראשונים ולומדים ישראל מהם או סומכים עליהם. תוספות מפרשים, כיוון שהזהיר עליהם הכתוב וכבד את מקומות ואי אפשר שלא יצערום, או כיוון שמדקדקים במצוות יותר מישראל, ומתוך כך הקדוש ברוך הוא מזכיר עוונות ישראל, או כיוון שנטמעו בישראל, אין שכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות. שאלה שביעית, מה דרש רב יצחק מהפסוק מגישי מנחה בצדקה? התשובה היא, שצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שמשפחה שנטמעה, נטמעה. אילו בדברים אמר רב פנחס בבית המדרש? התשובה שאין שחיטה לעוף מהתורה, ושכל הארצות יישא לארץ ישראל והיא יישא לבבל. מניין נלמד שאין שחיטה לעוף מן התורה? התשובה, מדכתי ושפך את דמו ולא פרשה התורה כיצד. מה הדין בארץ ישראל במשפחה שלא הוחזקה בכשרות ובפסלות? התשובה, לעניין להשיאו אישה אינה בחזקת כשרות וצריך לבדוק, ולעניין להוציא אישה מידו אפשר לסמוך על חזקת כשרות. איזה משפחה אמרו לה לרב יהודה שיחפש כדי להשיא מהם לבנו? התשובה, משפחה שתקנית ורודפת שלום. שאלה אחרונה, העיר הפמיה, האם כשרה היא או פסולה? התשובה, ישנן בית ערים שנקראו ככה, העליונה כשרה והתחתונה פסולה. זהו פרק השינון והחזרה שלנו על דפים עין ועין א', אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת בהר. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון י' באייר תפשין עין וב, פסח שני תפשין עין וב, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, הוא לימוד דפינו היומי על הודף עין ב' ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בתחילתו של דף עין ב', מן השורה הרביעית בדף עין ב' עמוד א', מן המילים אמר רב פאפא כמחלוקת ליוחסין, כך מחלוקת לעניין גיטין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. במסכת גיטין, בדף הראשון שנינו, שהמביא גט ממדינת הים לארץ ישראל, צריך לומר בשעת מסירתו, בפני נכתב ובפני נכתם הגט לשם אישה זו. זאת כיוון שלא היו בקיאים בהלכה שהגט צריך להיכתב לשמה. אבל המביא גט מארץ ישראל למדינת הים אינו צריך לומר כן, כיוון שבארץ ישראל היו בקיאים בהלכה הזו. לדעת רב שם במסכת גיטין בדף ו עמוד א', שבבל דינה כארץ ישראל העניין הזה והמביא גט ממנה, אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. כעת מבררת הגמרא את גבולותיה של בבל לעניין הבאת גט. אמר רב פאפא כמחלוקת ליוחסין, כשם שנחלקו רב ושמואל ורב יוחנן לאל בדף עין א' עמוד ב', בגבולות אורכה ורוחבה של בבל עניין ייחוס משפחות, כך מחלוקת זו גם לעניין גיטין. מה גבולה של בבל שהמביא גט משם, אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם? ורב יוסף אמר שהמחלוקת על גבול בבל אינה אלא לעניין יוחסין, אבל לעניין גיטין לדברי הכל, גבול בבל הוא עד ארבע תנאינה דגישרה, האגם השני של קנים וערבה שמצפון לגשר. אמר רמי ברבא, המקום שנקרא חביל הוא ים התחלתה דבבל. כליל תפארתה של בבל לעניין יוחסין והערים שבתוכה, הנקראות שוניה וגוביה, הם תחלתה דחביל ימה, כליל תפארתה של חביל ימה לעניין יוחסין. רבינה אמר, גם העיר ציצורה היא מהערים המיוחסות ביותר של חביל ימה. מביאה הגמרא ראיה לכך תניא נמי אחי, שנינו גם בברייתא, אותה ברייתא ששנינו שמקומות אלו המיוחסים ביותר בבבל. חנן בן פנחס אומר, חביל ימה הוא תחילתא דבבל, והערים שוניה וגוביה וציצורה הם תחילתא דחביל ימה. אמר רב פאפא, והעידנה בזמננו שוב אין המשפחות שבה מיוחסות כל כך, משום דיאר והוא קוטאי, נתערבבו בהם קוטים. דוחה הגמרא את דברה ואומרת, ולוי, אין זה נכון שקוטים נתערבבו בה, אלא איתתה ודבאו מנהיו, ביקש קוטי אחד ליסה את אחת מבנות המקום, ולא יאהבו לי, לא נתנו לו להינשא לה. ולכך הוא מוציא עליהם לעז שמשפחותיהם נתערבבו עם הקוטים. שואלת הגמרא, מהי חביל ימה? איכן הוא חביל ימה? אמר רב פאפא, זו נמצאת על נהר פרט דבורסיף, שהעיר בורסיף מצויה על שפתו. מספרת הגמרא, הוא גברא, אדם שרצה לייחס את עצמו כדי לשאת אישה, דאמר לו לחכמים שבארץ ישראל, אנא מנשות מישות. אני ממקום ששמו שוט מישות. אמר רב יצחק נפחה על רגלה ואמר, שוט מישות בין הנערות פרט וחידק אל עומדת. שואלת הגמרא, וכי בין הנערות עומדת, מה יהווה, איזה מעלה יש בדבר? מיישבת הגמרא, אמר רבי, אמר רבי בר חמא, בר עוקבא, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מאחר ומקומה בין הנערות, הרי נחשבת כגולה, כפומפדית על עניין יוחסין, דהיינו כמקומות שייחוסם ודאי. וערת הגמרא, ואיך הקיימה? איכן מקומה של שוט מישות? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, שוט מישות נמצאת מאי דקירה ולאל, מדרום לאי דקירה, נמצאת על שפת נער פרט. שואלת הגמרא, ואמר רבי יוחנן לאל בדף עין א' עמוד ב', שייחוסה של בבל נמשך כלפי דרום, הוא רק עד מעברת דיגיזמה ולא יותר, ואילו שוט מישות, כיוון שהיא דרומית לאי דקירה, שהיא דרומית למעברת דיגיזמה, נמצא שהיא מחוץ לגבולות ייחוסי בבל. מתרצת הגמרא, אמר רבי, אמנם גבולה של בבל הוא עד מעברת דיגיזמה, אבל יש רצועה של קרקע דנפקה שיוצאת מחוץ לגבול וממשכת עד שוט משוט. גם הרצועה הזו היא בכלל בבל לעניין יוחסין. מבארת הגמרא את ייחוסם של בני חלזון וניאבנד. אמר רבי קברבין, אמר רב חננאל, אמר רב, אומר רבי קברבין בשמו של רב חננאל שאמר בשמו של רב, מקום נער חלזון ומקום הנקרא ניאבנד, הרי כגולה כמו פומפדיטה לעניין יוחסין. אמר לו אביי, לא תציטו לי, אל תקבלו את דבריו של רביקה שאינו אומר כן, אלא משום שיבמה היא דנפלה להתם. אלמנת אחיו שמת בלא בנים נפלה לפניו לאיבום משם, וכיוון שרוצה ליבמה מייחסה. ואין חס ושלום לפרש שרביקה נחשד לומר שקר על מנת לייחס את היבמה לעצמו, שהוא יוכל לשאת אותה, אלא כיוון דקיימלן שכל תלמיד חכם שמורה הלכה בשעת מעשה אין שומעים לו, כפי שלמדנו ליל בדף עין עמוד ב', אין רב איקה נאמן בהוראתו, כיוון שדבריו נאמרו בשעת מעשה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לי רב איקה לאביי, אתו דידי? וכי אמרתי את השמועה הזו מעצמי שאתה חושד בי כך? הרי השמועה הזו דרב חננאל לי, הבאתי את זה בשם רב חננאל. אז איל שאלו על רב חננאל, הלכו ושאלו את רב חננאל על המיטוטה של השמועה, אמר להו, הישיב להם, אחי אמר רב, חלזון ניאבנד הרי כגולה ליוחסין, ובכך הוא בעצם אישר את דבריו של רביקה. מבאר את הגמרא ורב שייחס את דמי חלזון וניאבנד, פליגה דרבי אבא בר כהנא, חולק בזה על דברי רבי אבא בר כהנא. דאמר רבי אבא בר כהנא, מהי דכתיב בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק י' א', ויגל סנחריב מלך אשור את עשרת שבטי ישראל אשורה, וינחם בחלך ובחבור נער גוזן וערי מדי. מבאר אבא בר כהנא שחלך זו חלזון, חבור זו אדיו, נער גוזן זו גנזק, ערי מדי זו חמדן וחברותיה, הערים הסמוכות לה. ואמרי לה, ויש שאומרים שזו ניאבנד וחברותיה. מבאר את הגמרא, מהי חברותיה, מי הם הערים הסמוכות לה? אמר שמואל, כרך שבו נמצאות הערים מושחי, חוסקי ורומקי. ועל מקומות הללו שגלו עשרת השבטים, אמר רבי יוחנן, וכולם לפסול, כולם פסולים משום שעובדי כוכבים ניסו לבנותיהם של עשרת השבטים, ולדם פסול. ולמאן דאמר שעובד כוכבים הבא על בת ישראל הוולד ממזר, הרי מעורבים בהם ממזרים ממש. וגם למאן דאמר שעובד כוכבים הבא על בת ישראל אין הוולד ממזר מכל מקום, הרי הוא פגום. ואם כן, לדברי רבי אבא בר כהנא שגלו לחלזון, ולפי היש אומרים גלו גם לניאבנד, נמצא שמקומות הללו הם אינן מיוחסים. בדברי שמואל שביאר שאחת מחברותיה היא מושקי, ועליה אמר רבי יוחנן שהיא פסולה, כסל כדעתה, סברה הגמרא בתחילה, שמושקי, היינו מושקני. מקשה הגמרא ואמר רבי חייא בר אבין, אמר שמואל מושקני הרי כגולה כפומפדיתא לעניין יוחסין. אז איך מונה אותה שמואל בין הפסולים? מתרצת הגמרא אלא מושקי לחוד ומושקני לחוד. מושקי ומושקני הם שני מקומות שונים. בני מושקי פסולים, בני מושקני מיוחסים. וכיוון שהזכירה הגמרא את חלזון ועדייו, ממשיכה הגמרא לבאר את הפסוק בדניאל העוסק בהם. דניאל רואה בחיזיון ארבע חיות שרומזות לארבעת מלכויות שמשלו ושעתידים למשול בעולם. על המלכות השנייה שנראתה בחזיונו של דניאל כדוב, נאמר בספר דניאל פרק ז' פסוק ה', ותלת אילעין שלוש צלעות בפומה בין שיניה. שואלת הגמרא, מהנאמר בפומה, משמע שצלעות אילו בתוך פיה, ואילו מהנאמר בין שיניה, משמע שהם בין שיניה, הבולטות חוץ לפיה. יושבת הגמרא, אמר רבי יוחנן, שלושת הצלעות זו חלזון, אדייב ונציבין, שפעמים שמלכות פרס הנמשלת לדוב באותו חיזיון, בולעתן בתוך פיה, דהיינו מושלת עליהם, ופעמים מלכות פרס פולטתן מחוץ לפיה, דהיינו שמורדים בה, ואינה מושלת עליהם. מבארת הגמרא לאיזה מלכות כוונת הפסוק. נאמר בתחילת הפסוק, וארו חייבה אחרי תניינה דם ילדוב, והנה חיה אחרת שנייה דומה לדוב. ותני רב יוסף אלו פרסים שנמשלו לדוב לפי שאוכלים ושותים כדוב, ומסורבלים כדוב, ומגדלים שיער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב, שגם ביותו קשור הולך ובא סביב עצמו. ואומר המהרש"א על שם זה נקרא שר של מעלה שלהם, דוביאל, כאמור במסכת יום הדף עין זין עמוד א'. וכן רבי עמי כי אבי חזי פרסה דרחיב, שהיה רואה פרסי רוכב, אמר היינו דובה ניידה, זהו דוב נודד, כלומר שאין לו מנוחה כדוב שנודד ואינו עומד במקומו. ממשיכה הגמרא להמשיל ולדמות בני אומות שונות. אמר לי רבי ללוי שהיה יודע להמשיל ולדמות, הרעיני במשל למי דומים הפרסים. אמר לי דומים בגבורתם לחיילות הצבא של בית דוד. ממשיך רבי ומבקש ממנו, הרי נמשל למי דומים החברין, ומה תמוכה לפרסים ומשחיתים וכובשים יותר מהם? אמר לו, הם דומים למלאכי חבלה. ממשיך רבי ומבקש, הרי נמשל למי דומים הישמעאלים, אמר לדומים בלבושם השחור לסעירים של בית הכיסא, שידים של בית הכיסא. עוד מבקש רבי, הרעיני במשל למי דומים תלמידי חכמים שבבבל, אמר לו דומים בבגדיהם הלבנים ובעטיפתם למלאכי השרת. שלגביהם נאמר בספר יחזקאל פרק ט' ואיש לבוש בדים, כמו שאמרו במסכת שבת דף כ"ה עמוד ב', על רבי יהודה שהיה מתעטף ויושב בסדינים המצויצים ודומה למלאך השם צבקות. ובמסכת נדרים דף כ' עמוד ב' אמרו, מן מלכי השרת, מי הם מלכי השרת? רבנן. והם נקראים כן משום שמצוינים בבלבושים נעים כמלכי השרת. כך מפרש רש"י. אומרת הגמרא כי אבי ניחא נפשי דרבי בשעת פטירתו של רבי, נזרקה נבואה בפיו. ואמר עיר ששמה אומניה בבבל, איקה בבבל, יש עיר ששמה אומניה בבבל, וכולה אמונאי, כל יושביה הם אמונים. והכוונה לגויים אמונים. שבאו לשם בגזירת הקדוש ברוך הוא לעצר לישראל. ועיר ששמה מסגריה איקה בבבל, יש עיר שקוראים לה מסגריה בבבל, וכולה דממזראי, כל יושבי הממזרים. ועיר ששמה בירקה איקה בבבל, ושני אחים יש בה שמחליפים נשותם זה לזה. ועוד עיר ששמה בירתה דסטיה איקה בבבל, יש בבבל, והיום שרו מאחרי המקום. ישראלים הגרים בה השתמדו. והיא נקראת כך בירתה דסטיה, על שם שסטו ושרו מאחרי המקום. ומה הביא אותם לכך? דאקפי פירה בקברי בשבתה. הביבר שגידלו בו דגים מוצף בדגים בשבת, ואזיל וצדו בה בשבתה, והלכו וצדו את הדגים בשבת, ועל מעשה זה, שמתיני הוא נידע אותם רבי אחי ברבי יושע, והשתמוד, והם השתמדו. עוד אמר רבי בנבואתו, מקום ששמו אקרא דאגמא איקה בבבל, יש בבבל, ואדם ששמו עדה ברעבה יש בה, והיום יושב בחיקו של אברהם אבינו, כלומר נכנס בבריתו של אברהם אבינו. ולפי זה מדובר ברבדה ברעבה שהאריך ימים מזמן שמת רבי, ועד דורות אחרונים בימי רב נחמן בר יצחק. כך אומר רש"י, והוא מביא שיש אומרים שהכוונה שבאותו יום מת רבדה, ואם כן, אין זה רבדה ברעבה הנזכר בגמרא. ואילו התוספות בדיבור המתחיל היום, כותבים ששני רבדה ברעבה היו. האחד שעליו מדובר כאן שהיה חבר לרב שמואל, ולו השני הוא תלמידו של רבה, שנולד ביום פטירת רב יהודה שהיה תלמידם של רב ושמואל. מסיים רבי את דברה ואומר, היום נולד רב יהודה בבבל. מביאה הגמרא שמצינו כן, דאמר מר, כשמת רבי עקיבא נולד רבי. כשמת רבי נולד רב יהודה. כשמת רב יהודה נולד רבה. כשמת רבה נולד רבשי. ובאו ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק אחר כמותו, שנאמר במגילת קהלת פרק א' פסוק ה', וזרח השמש ובא השמש. כלומר שקודם שקיעת שמשו פטירתו של צדיק אחד, כבר זורחת שמשו של צדיק אחר. שאם לא כן, היה לו להזכיר את המילה שמש רק פעם אחת, או וזרח ובא השמש, או וזרח השמש. ממה שהשמש נזכרת בפסוק פעמיים, דרשו שהכוונה לרמוז עודות שני צדיקים שעוד בטרם שקיעת שמשו של אחד, זורחת שמשו של השני. כך מסביר המהרש"א. והמקנה כותב שמזה שהקדימה כתוב לומר וזרח השמש קודם ובא השמש, למדים שזריחת שמשו של הצדיק השני היא לפני שקיעת שמשו של הראשון. וכן מצינו שעד שלא כפתה שמשו של אלי הכהן, זרחה שמשו של שמואל הנביא הרמתי מן העיר רמה, שנאמר בספר שמואל א' פרק ג', והיא ביום ההוא ועילי שוכב במקומו ונר אלוקים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון האלוקים. ואיר את הגמרא את הפסוק, ציווה השם ליעקב סביביו צריו, במגילת איכה פרק א' פסוק י' ז'. רב יהודה אמר שכוונת הפסוק היא שציווה השם לעמון ומואב, שהיו סביבות ארץ ישראל והצרו להם יותר משאר האומות. כאן מבואר במסכת סנהדרין דף צדיו עמוד ב', שעמון ומואב היו שכיני הרעים של ירושלים, וכששמעו הנביאים שמתנבים על חורבנה, פנו לנבוכדנצר וביקשו שיבוא להחריבה. שאף בגלות ידורו סביבותם ויצורו להם. וכגון אומניה שיושביה הם אמונים שלקחה ממו סנחרב לבבל והושיבם סביב לישראל בפום נערה שבבבל והוסיפו לעצר להם. רש"י במסכת יבמות ט"ז עמוד ב' אומר שגרו שם ישראל עניים. ואילו בפירוש תלמידו של רש"י כתב שגרו שם המיוחסים שבבבל. מביאה הגמרא מחלוקת בדברי הנביא יחזקאל, בביאור דברי הנביא יחזקאל. כתוב בפסוק בספר יחזקאל פרק י"א פסוק י"ג, ויהי כאין נביא ופלטיהו בן בניהו מת הכוונה בחצי ימיו, ואפול על פניי ואזעק קול גדול, ואומר, אהה, השם אלוקים. בפשוטו של המקרא, שיחזקאל התנבא על עונשם של שרי העם שאורו לעם לבל יחששו לעונש המיועד להם מפי הנביא, ובעוד שהוא מתנבא, מת פלטיהו שהיה מראשי העם וחשש שמה נגזר כך על כל העם. אם כן, במשמעות של הפסוק הזה נחלקו רב ושמואל. אחד מהם אמר שהזעקה הייתה לטובה, כלומר שיחזקאל קונן מתוך צער וכאב על מותו של פלטיהו שנהרג בצדקות. אחד אמר לרעה, כלומר שזעק משום שהיה רע בעיניו שפלטי... אחד אמר לרעה, כלומר שזעק יחזקאל משום שהיה רע בעיניו שפלטיהו מת מיתה יפה על אף שנהג ברשעות. ומבארת הגמרא את מחלוקתם. מנדה אמר לטובה, מי שסובר שהזעקה הייתה לטובה על שנהג פלטיהו בצדקות ומת, הרי זה כיהה, כמו שמצינו, דיסטנדרה דמיישן, השליט של מיישן, חתני דנבוכדנצר, והיה חתנו של נבוכדנצר, ושלח לי, שלח לו לחמי ומכולי אי שביעי עד אי תתלך, מכל אותם שבועים שהבאתי לך, לא שדרת לנדקאי לקמן, לא שלחת לי חלק שיעבדו לי, באי לשדור אלי, רצה נבוכדנצר לשלוח לו משבועי ישראל, שיהיו עבדים לו, אמר לי פלטיהו בן בניהו לנבוכדנצר, אנן דחשבינן ניקו מקמח אחה, אנחנו החשובים נשאר לפניך כאן, ואילו עבדין עבדינו ששבית עמנו שאינם חשובים נזלו לאטם, הם ילכו לשרת את חתנך במיישן. שמע נבוכדנצר לדבריו של פלטיהו, ושלח למיישן את עבדי ישראל ולא את ישראל עצמם. ועל כך זעק ואמר יחזקאל הנביא, וכמי שעשה טובה בישראל והציל את בני הגולה מלהיות עבדים לעבדים, ימות בחצי ימיו. זאת אומרת שהוא הציל אותם, פלטיהו, מלהיות עבדים לעבדי נבוכדנצר ולא להיות עבדים למלך עצמו. ומנדה אמר, מי שסובר שהזעקה של יחזקאל הייתה לרעה, למד כן מדכתיב שם בספר יחזקאל פרק י' פסוק א', התיסה אותי רוח ותווה אותי אל שער בית השם הקדמוני, הפונה קדימה דהיינו לצד מזרח, והנה בפתח השער 25 איש, והירה בתוכם את יעזניה בן עזור, ואת פלטיהו בן בניהו שרי העם. הרי למידים שפלטיהו בן בניהו היה בתוך ה-25 איש, וכתיב ונאמר שם בפרק ח' פסוק ט' ז', ויבא אותי אל החצר בית השם הפנימית, דהיינו אל העזרה, והירה והנה בפתח היכל השם בין האולם ובין המזבח, כ-25 איש אחוריהם אל היכל השם ופניהם קדמה. ומסתבר שאותם האנשים הנזכרים בפרק י' במניין ה-25, הם גם ה-25 שאחוריהם היו אל ההיכל והתריזו כלפי מעלה, כך מסביר המהרש"א. מבררת הגמרא, וכי ממשמע שנאמר ופניהם קדמה לצד מזרח, איני יודע שאחוריהם כלפי ההיכל שהיה במערב העזרה? ומה תלמוד לומר, למה הוצרח הפסוק לומר במפורש אחוריהם אל היכל השם? אלא הכתוב מלמד שהיו מפרעין עצמם מגלים את אחוריהם דרך גנאי וביזוי, ומטריזין רעים מעצמם כלפי מעלה. וכיוון שפלטיהו היה ביניהם, כאמר הנביא, אמר עליו יחזקאל הנביא, וכי מי שעשה הרעה הזאת בישראל ימות על מיטתו מיטה יפה כמיטת כל אדם? והתוספות ריד מבאר, לשיטה של הסופר שיחזקאל זעק לרעה, הוא מביא את המשך הפסוק, אהה, השם אלוקים, הקלה אתה עושה את שארית ישראל, שקלה אתה עושה עם שארית ישראל שמיטים בחרב ובגלות, ואילו רשע כזה לא עשית עם הוקלה, כמו באחרים אל המת על מיטתו. אומרת הגמרא שבמחלוקת הזו בין רב לשמואל, האם זעק יחזקאל לרעה או לטובה, לא נתבאר מי מהם מפרש לטובה ומי מהם מפרש לרעה. מוכיחה הגמרא ואומרת, תסתיים, אביא לך ראיה, דשמואל הוא זה שאמר לרעה, ולא פירש שמחמת פלטיהו שלח לבוכדנצר את עבדי ישראל למיישן, ולא את ישראל, משום דאמר אבחיה ברבין אמר שמואל, העיר מושכני, הרי כשירה כגולה כמפובנדיטה, לעניין יוחסים, והעיר מישון לא חשו לה. ואין ביושביה לא משום פסול עבדות ולא משום פסול ממזרות, אלא רק כהנים שהיו בה לא הקפידו על הגרושות, ולכך יש בה חללים וחללות שפסולים לכהונה. ממה שלא חשש שמואל במיישן לעבדות מוכח, שהוא סובר שלא נשלחו עבדי ישראל למיישן בזמן נבוכדנצר, נמצא אם כן, שלדעת שמואל זעקת יחזקאל הנביא מתפרשת רק לרעה. אבל הגמרא דוחה את הראיה הזו ואומרת, לעולם אי מלך ששמואל אמר שזעקת הנביא הייתה לטובה, מאחר שבזכות פלטיהו נשלחו עבדים למיישן במקום ישראל. ושמואל שאמר שלא חשו במיישן לעבדות, אין כוונתו שלא היו עבדים במיישן, אלא הוא הולך לטעמי, הוא הולך לשיטתו. דאמר, במסכת יבמות דף ממחת עמוד א', המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור כדי להתירו להינשא לבת ישראל. שנאמר לעניין אכילת קורבן פסח בספר שמות פרק י' ב' פסוק מ' ד', כל עבד איש מקנת כסף ומלת אותו אז יאכל בו. ואין לפרש שכוונת הכתוב עבד איש למעט שרק עבד הקנוי לאיש קרוי עבד ולא עבד הקנוי לאישה, שהרי ודאי גם עבד אישה הוא נחשב לעבד גמור. אלא כוונת הכתוב שרק עבד שיש לו רשות לרבו עליו לשעבדו למלאכתו, קרוי עבד, אבל עבד שאין לרבו רשות עליו לשעבדו למלאכתו, כגון שיפקירו, אין קרוי עבד, אלא משוחררו ודינו כישראל. ואף אותם עבדים שהובו למישן, כיוון שנגזלו מישראלים, על ידי נבוכדנצר ונתייאשו הבעלים מהם, ויפקירו, דינם כישראל, ולפיכך לא חשש שמו אליהם משום עבדות. כעת מבארת הגמרא את דינם של שאר ארצות לעניין יוחסין. שנינו במשנה לאל בדף סמכתת עמוד א', שהפסולים עלו מבבל עם עזרה, וביארה הגמרא לאל בדף סמכתת עמוד ב', ששנו במשנה לשון עלו מבבל, למדנו שעשה עזרה את בבל נקייה מן הפסולים, אבל בשאר ארצות עדיין הם מעורבים הפסולים, ויש לחשוש להם ולבודקם. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, משנה זו ששנינו, שרק בבל נקייה מן הפסולים ולא שאר ארצות, זהו דברי רבי מאיר, אבל חכמים אומרים שכל הארצות בחזקת כשרות הן עומדות והלכה כחכמים. מביאה הגמרא שהמימר שרה להיתיר לרב אונה בר נתן למין סבעיתתה לשאת אישה ממחוזיתה, על אף שמחוזה אינה מתוך גבולי בבל האמורים לעניין יוחסין. אמר לי רבשי להמימר, מה הידעתך? מה סברתך להתיר לשאת משם? אם משום דאמר רב יהודה אמר שמואל, זו דברי רבי מאיר ששאר הארצות אינה מיוחסות. אבל חכמים אומרים שכל הארצות בחזקת כשרות אינה עומדות, ושמחת על דברה וכדעת חכמים, ואבי רב כהנה לא מתניחי, הרי באמת מדרשו של רב כהנה לא שנו כך בשם שמואל, ואף בי רב פאפה לא מתניחי, גם בבית מדרשו של רב פאפה לא שנו כך בשם שמואל, וכן בי רב זביד לא מתניחי, גם בבית מדרשו של רב זביד לא שנו כך, אלא שנו בשם שמואל, כמו שאמר רב יהודה לאל בדף עין א' עמוד א', בשמו, שכל הארצות עיסה לארץ ישראל, דהיינו ששאר הארצות מעורבות בפסולים ואינן מיוחסות, ומביאה הגמרא שאפילו אחי לא קיבלה מיני, לא קיבל המימר ממנו מרב אשי לחשוש לפסולים בשאר הארצות, משום דה המימר שמיע לי מרב זביד נערדה, הוא שמע מרב זביד של העיר נערדה, וזה לא רב זביד המוזכר סתם בגמרא, כך אומר אשי, אז המימר שמע מפיו שלדעת שמואל המשנה כרבי מאיר, אבל חכמים סוברים שישראל שבשאר הארצות מיוחסים, ולכן הוא שמח על דבריו והתיר לרבונה ברנתן לשאת אישה ממחוזה. מביאה הגמרא מחלוקת מה דין ממזרים ונתינים לעתיד לבוא. אומרת הגמרא תנו רבנן, ברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת קידושין, ממזרי ונתיני, נתינים הכוונה לגבעונים שהתגיירו בימי יהושע ודוד גזר עליהם איסור חתנות, ממזרים ונתינים תיאורים לעתיד לבוא ויותרו לבוא בקהל, אילו הם דברי רבי יוסי. שואלים המפרשים איך סובר רבי יוסי שממזרים תיאורים לעתיד לבוא, הרי נמצא שלעתיד לבוא יתבטל עליו של לא יבוא ממזר, איך זה ייתכן? והם מתרצים שזו הוראת שעה שממזרים שיהיו בדורות שקודם ביית אליהו יהיו מותרים. אכן הממזרים שיוולדו לאחר מכן יהיו אסורים. אומרת הגמרא רבי מאיר אומר אין הם תיאורים לעתיד לבוא. אמר לו רבי יוסי ולא כבר נאמר בספר יחזקאל פרק למדוו פסוק כ"ה על הגאולה העתידה וזרקתי עליכם מים תיאורים ותהרתם, משמע שיתהרו כל הפסולים. אמר לו רבי מאיר לרבי יוסי, כיוון שהוא אומר בהמשך הפסוק מכל תומותיכם ומכל גילוליכם, הרי זה בא ללמד שרק מתאומת הגוף ומתאומת עבודה זרה יתאר אותם, ולא מן הממזרות. אמר לו רבי יוסי לרבי מאיר, כיוון שהוא מוסיף ואומר ואתאר אתכם, ואומר שאף מן הממזרות הם יתאהרו. ובביור המחלוקת הזו בין רבי יוסי לרבי מאיר נחלקו הראשונים, דעת הרמב"ן והריטב"א שנחלקו בממזרים ודאיים וידועים שלא נתמעו, שלא יתערבבו. אבל ממזרים שנתמעו כבר עכשיו הם תיאורים שהרי אין מי שיעיד על פסולם, ומשפחה שנתמעה, נתמעה, התערבבה, התערבבה, כמו שלמדנו לאל בדף עין א', עמוד א'. אבל הראש והר"ן כותבים שהמחלוקת היא בממזרים שנתערבו ולא ידועים, אבל ממזרים ידועים אסורים לעתיד לבוא. מקשה הגמרא, בישלמה לרבי מאיר, אמנם לדעת רבי מאיר שאין הממזרים תיאורים לעתיד לבוא, היינו דכתיב מבואר מה שכתוב לעניין הגאולה העתידה בספר זכריה, פרק ט' פסוק ו', וישב ממזר באשדוד. שלעתיד יבדלו הממזרים וישבו בפני עצמם במקום הנקרא אשדוד. אלא לדעת רבי יוסי שהממזרים יהיו תיאורים בעתיד, מהי וישב ממזר באשדוד, והרי כבר לא יהיו ממזרים. ותרץ את הגמרא שלדעת רבי יוסי, אין המילה ממזר מתפרשת כפשוטה, אלא כדי מתרגם רב יוסף, כמו שמתרגם רב יוסף את הפסוק, שוישב תרגומו יתבון בית ישראל לרוחצן בהריון, ישבו בית ישראל לבטח בארצם, וממזר תרגומו דעבודם הוא בא, לנוכרעין, שהיו מנוכרים מארצם ונטרדים ממנה כממזר. והיינו שעם ישראל יהיו מנוכרים מארצם, הם עתידים לשבת לבטח אפילו באשדוד שגם היא מארץ ישראל. רש"י אומר שרב יוסף היה בקי בתרגום נביאים שתרגם יונתן בן עוזיאל. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרב יוסי שממזרים יהיו טהורים לעתיד לבוא. אמר רב יוסף, אילה ואילולי דה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרב יוסי, אבי עתי היה בא אליהו בעתיד, ומפיק מינן, צברני צברני קולרין, מוציא מאיתנו חבורות חבורות של פסולי ממזרות שנתערבו בנו. מביאה הגמרא מחלוקת, האם גר מותר לישא ממזרת. תנו רבנן, שנינו בתוספתא של מסכת קידושין, גר נושא ממזרת, דברי רב יוסי. גר רשאי לישא ממזרת, כיוון שאיסור ממזר הוא לבוא בקהל. כנאמר, לא יבוא ממזר בקהל השם, וקהל גירים לא קרוי קהל, כמו שתבאר הגמרא לכמן בדף עין ג' עמוד א'. אילו רב יהודה אומר, גר לא יישא ממזרת, כי הוא סובר, קהל גירים כן נקראים קהל, והם אסורים בממזר. המשיכה התוספתא ואומרת דין נוסף, אחד גר ואחד עבד משוחרר וחלל, מותרים בכהנת, כיוון שלא הוזרו כהנות להינשא לפסולי כהונה, כמבואר לכמן בדף עין ג' עמוד א'. והרת הגמרא את העמם של רבי יוסי ורבי יהודה. מה הייתה מדי רבי יוסי שמתיר לגר לישא ממזרת? משום דה חמישה קהל להכתיבי, נאמרו בתורה, חמישה לשונות עזרה וחמישה לשונות קהל בעניין פסולי יוחסין. וחמשת פסולי הקהל הם, א', לא יבוא ממזר בקהל השם, ב', גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם, ג', לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, ד', גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם, ה', בנים אשר יוולדו להם, שם מדובר על מצרי ואדומי, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. והרי ניתן היה לכלול את כל פסולי היוחסין בעזרה אחת ובלשון קהל אחד. היה ניתן לומר לו יבוא ממזר עמוני מואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל עד עולם. ולגבי מצרי ואדומי היה אומר דור שלישי יבוא להם בכם. אלא יש לדרוש את הפסוקים כך. חד לקהל כהנים, כלומר שאם היה כתוב רק קהל אחד היינו לומדים ממנו איסור רק לקהל כהנים והיינו סבורים שבשאר קהלים הם מותרים. אחד קהל נאמר לקהל לוויים, כלומר שאם היה כתוב פעמיים קהל היינו לומדים מהם איסור לקהל כהנים ולקהל לוויים, אבל בישראלים יהיו מותרים. אחד קהל נאמר לישראלים, ללמד שפסולי קהל אסורים גם בקהל ישראלים. אחד קהל נאמר למשרי להתיר ממזר בשטוקי שלא ידוע מי אביו, שאף על פי שהממזר פסול בוודאי ואילו השטוקי איסורו מספק, מותרים להינשא כיוון שדורשים מהמילה קהל שאסור לממזר לבוא רק בקהל שקשרותו ודאית, אבל בקהל ספק הוא כגון שטוקי מותר לבוא. צריך לציין שמדי רבנן אסרו לבוא בקהל שם המחשש יישא אחותו מאביו, כמו שתבהר הגמרא בהמשך. ואחד קהל אחד נאמר למישרי שטוקי בישראל להתיר ספק ממזר להינשא לקשירים. ומעטה, כיוון שלא נותר עוד פסוק שנאמר בו קהל ללמד שגירים נקראים ונחשבים קהל, נמצא שקהל גירים לא יקרי קהל ולכן הם מותרים בממזרים. ממשיכה הגמרא לבאר, ורבי יהודה שאוסר גר בממזרת, הוא סובר שהאיסור על פסולי קהל לבוא בקהל כהנים ולוויים מחד קהל נפקה, הם נלמדים מלשון קהל אחד, כיוון שהכהנים והלוויים הם שבט אחד ולא ייתכן לקרוא לחצי שבט קהל. ואם כן, הייתר לקהל גירים, נותר לרבי יהודה קהל אחד ללמד שגם גירים נחשבים לקהל ואסורים להינשא לפסולי קהל. מביאה הגמרא אופן נוסף בביאור שיטת רבי יהודה והיא באה תימה, ואם רצונך אפשר לתרץ ולומר באופן אחר, שלפי רבי יהודה אני נמי, גם אילו הכהנים והלוויים תרי קהל לנינו, הם אכן שני קהלים נפרדים ולכן צריכים שתי לשונות קהל כדי לאסור בהם פסולי קהל. ומכל מקום נותר קהל אחד מיותר לקהל גירים, זאת כיוון שאתר ממזר בשטוקי ואתר שטוקי בישראל מחד קהל נפקא, נלמדים מפסוק אחד. נאמר בספר דברים פרק חב ג' פסוק ג' לא יבוא ממזר בקהל השם, מהמילה ממזר דורשים, ממזר ודאי הוא דלא יבוא בקהל השם. הממזר ספק, דהיינו שטוקי, יבוא. הרי ששטוקי מותר לבוא בקהל ישראל. ומהמילה קהל לומדים שבקהל ודאי הוא דלא יבוא הממזר. בקהל ספק, דהיינו שטוקי, יבוא. דהיינו שממזר מותר בקהל ספק. ומעטה נותר קהל אחד שממנו לומדים שהגירים נחשבים לקהל ואסורים להינשא לפסולי קהל. אופן שלישי בביאור שיטת רבי יהודה ואיבאיתם, האם רצונך אפשר לפרש ולומר באופן אחר, שלפי רבי יהודה אני נמי תרי קהל לנינו, גם אילו נחשבים כשני קהלים, כלומר גם אותן שתי דרשות לאתר ספק ממזר בקהל השם ולאתר ממזר ודאי בספק קהל צריכים שני פסוקים ואי אפשר ללומדם מפסוק אחד, שאם לא היה פסוק אחד מיותר לא היינו לומדים שרק ממזר ודאי אסור אבל ספק ממזר מותר לבוא, אלא היינו אומרים שעל הוודאי לוקה והספק אסור כדין שאר ספקי איסור ואינו לוקה. ואם כן, לא נשאר קהל מיותר ללמד שקהל גרים נחשב קהל ואסורים בפסולי קהל. רק תעמי דרב יהודה שקהל גרים נקרא קהל? נלמד מאח, נלמד מכאן. שנאמר בפרשת נסחים ספר במדבר פרק תדבב פסוק תדבב, הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר. ממה שנאמר הקהל בסמיכות לגרים, למדנו שקהל גרים נקרא קהל. שאם לא כן, מדוע נכלל בפסוק הזה לשון קהל? אם לא כדי ללמד שגם גר הוא בכלל קהל. ואירת הגמרא לפי הביור האחרון, מדוע רבי יוסי אינו לומד מהקהל שהביא עכשיו רבי יהודה בפסוק בפרשת נסחים. אומרת הגמרא, ולדעת רבי יוסי שגרים מותרים בממזרים לפי שאינם בכלל קהל, אין ללמוד מהקהל, לפי שבמה שאמר הפסוק חוקה אחת בין המילה הקהל לבין המילה ולגר, הפסיק העניין. כלומר, אין המילה גר שייכת לקהל האמור בתחילת הפסוק, ושוב, אין ללמוד מכאן שקהל גרים נקרא קהל. מביאה הגמרא ראיה מהברייתא שכהנות מותרות להינשא לפסולי כהונה. שנינו בסוף הברייתא לאל בדף עין בית עמוד בית, אחד גר ואחד עבד משוחרר ואחד חלל שפסולי כהונה, מותרים בכהנת. הברייתא הזו מסייע לרב, מסייעת לשיטת רב, דאמר רב יהודה, אמר רב, לא הוזרו כהנות כשירות להינשא לפסולים לכהונה. וזהו טעם הדין שמבואר בברייתא. אבל לפסולי קהל, שאף אנשים פסולים הוזרו עליהם, כגון ממזרים ונתינים, גם הכהנות הוזרו לפי שישווה, כתוב אישה לאיש לכל אנושין שבתורה. מביאה הגמרא מעשים השייכים לנידונים הללו. דרש רבי זיירא במחוזה, שהיו גרים שם הרבה גרים, גר מותר בממזרת לפי שקהל גרים לא נקרא קהל. רגמו כולי אלמה באתרוגיו, רגמו כולם אותו באתרוגם, לפי שעל פי דבריו הם אינם בכלל קהל. אמר רבא, תמה עליו רבא מאיקה דדריש מילתא כי היי, וכי יש מי שדורש דין כזה בדוכתא דשכיחי גיורי, במקום שמצויים גרים? כלומר, האם ראוי לדרוש דבר כזה שמשמעותו שהגרים נחשבים כפסולים במקום שמצויים גרים? ממשיכה הגמרא ומספרת, דרש רבא במחוזה גר מותר בכהנת, כמפואר בברייתא ליל בדף עין בית עמוד בית, וכמו שביארה הגמרא שלא הוזרו כהנות כשירות להינשא לפסולי כהונה. וכיוון שסברו שרבה יחשיבם לכשירים, טענו בשיראי, עטפו אותו בני מחוזה במעילי משי. הדר, לאחר מכן חזר רבה ודרש להודין נוסף, גר מותר בממזרת לפי שקהל גרים לא נקרא קהל. אמרו לי בני מחוזה, באמירת ההלכה זו גרמת, דהפסידת לקמאית, הפסדת את דברך הראשון, כלומר מה שדיברת בתחילה בשבחינו, הפכת אותו לגנאי. אמר להו, אמר להם רבה, דטבה לכו, אבדי לכו. את הטוב עבורכם עשיתי לכם בכך שאמרתי את שתי ההלכות. שהרי עכשיו היבאי מאח הנעשי, והיבאי מאח הנעשי, ואם רצונכם יכולים אתם לישא כהנת, ואם רצונכם יכולים אתם לישא פסולי קהל, שהרי אתם מותרים בכולם. מסיימת הגמרא ואומרת, והלכתה ההלכה היא שגר מותר בכהנת ומותר בממזרת. מבארת הגמרא, מותר בכהנת משום שלא הוזרו כשירות להינשא לפסולים לכהונה ומותר בממזרת, כדעת רבי יוסי שקהל גרים לא נקרא קהל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק האחרון של מסכת קידושין, פרק ששמו 10 יוחסים, ואילו הם, מי הם השטוקי והסופי שהוזכרו בתחילת המשנה? שטוקי, היינו כלשהו מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו, מחמת שנתעברה אמו בזנות ונקרא שטוקי משום שכשקורא לפלוני אבא, אמו משתקתו. ובהרת הגמרא, מדוע נאסר השטוקי בקהל ישראל ועם איסורו מהתורה ומדרבנן? אמר רב, הדבר תורה מדין תורה שטוקי כשר להינשא לקשרים. מה היא טעמה? מה הסיבה? כיוון שרוב העולם כשירים אצלה אצל אמו, שהרי היא מוכרת כפנויה וממילא רוב העולם כשירים לה. ואף אם באו עליה עובד כוכבים או עבד, אין הולד ממזר. ומיעוט פסולים אצלה, ויש רק מיעוט שפסולים לה, והיינו ממזרים וקרובים שלה שהם מיעוט בעולם. ולכן, היא אז לעינו לגבה, אם בבעילתה שממנה נולד השטוקי שעליו אנחנו דנים, מדובר שהבועל הוא זה שהלך אליה ויצא ממקום קביעותו, הרי הדינו, כל דה פריש מרוב הפריש, כל הפורש ממקום קביעותו למקום אחר, ושם התעורר הספק, יש לדון אותו שמן הרוב הוא, וממילא הבלת כשר, ונמצא שאם המדובר באופן שהשטוקי נולד מבעילה שהבועל הלך אליה, מותר לו להינשא לקשרים. וממשיך רבה לפרש, אלא מה היא אמרת, מה תאמר, מאיזה טעם יש לך לפוסלו? דיל מאז לאי לגבי הוא, שמה בבעילה זו שאנו דנים עליה, הלכה האישה אל הבועל, ואב אלי קבוע, נמצא שהספק התעורר במקומו הקבוע של הבועל, ולא לאחר שפרש ממקומו. בכל ספק שהתעורר במקומו הקבוע, כמחצה על מחצה דמי, נידון כדבר שספיקו שקול, שיש להחמיר בדינו ולאוסרו מספק, ואין הולכים אחר הרוב. ואם כן, יש לאסור את השטוקי לבוא בקהל. הסברה הזו אינה, שהרי מכל מקום אינו אלא ספק ממזר, והתורה אמרה לו יבוא ממזר בקהל השם, היינו ממזר ודאי, עודה לא יבוא בקהל השם. אבל ממזר ספק, יבוא בקהל השם. ועוד דרשו, בקהל ודאי כשירים, עודה לא יבוא הממזר. בקהל ספק כגון שטוקי, יבוא. נמצא אם כן שמן התורה שטוקי שפסולו נתון בספק, כשר לבוא בקהל. ומה הטעם אמרו חכמים שהשטוקי פסול לבוא בקהל ישראל כשרים? כמבואר במשנה, גזירה שמא יישא השטוקי, בת ישראל שהיא אחותו מאביו. כלומר, שמא בא אביה של אותה בת ישראל על אמו של שטוקי זה וממנו נולד. רק נציין ונסביר את שאמרה הגמרא שכל ספק שיתעורר במקומו הקבוע כמחצה על מחצה דמי, נידון כדבר שספיקו שקול. גמרא במסכת כתובות בדף עמוד א' לומדת את זה מן הנאמר לגבי רוצח נפש בשגגה. ספר דברים פרק י"ט פסוק י"א, וכי יהיה איש שונא לרעהו, וערב לו וקם עליו ויכהו נפש. בירא הגמרא שהפסוק בא למעט את אותו אדם שזרק אבן לתוך חבורת אנשים שתשעה מהן מנה ישראלים, ואחד גוי, והרג אחד מהם שפטור, והיינו משום, שעל אף היות הגוי מיעוט, מכל מקום נתחדש שנחשב כמחצה כיוון שהוא קבוע במקומו, וספק נפשות לעכל ופטור. ובקובץ שיעורים הוא כותב שהטעם שאין הולכים בו אחר הרוב זה משום, שדבר קבוע נחשב שהוא נפרד מהרוב ועומד בפני עצמו. וכדין שניים אחרונים שנותרו, לאחר שלקחו מן התערובת את רוב הפרטים. ושוב, אין כאן כבר רוב, שאין הולכים בזה אחר הרוב שהיה בעבר, אלא אחר ההווה שנמצא לפנינו. ואפשר לפרש זאת בשתי אופנים. אופן אחד, כפי שמורה פשטות הלשון, שנאמרה כאן הלכה, שכיוון שהאיסור קבוע במקומו, כוחו גדול יותר ונחשב כאילו שווה לרוב היתר. כך כותב רב שמעון שקופ בחידושיו. ביור שני, שגם בקבוע נותר הוא במיעוטו ואינו שווה לרוב, אלא שההלכה שהרוב הוא המכריע, וההלכה הזו לא נאמרה בקבוע. שואלת הגמרא, אלא מעט לפי מה שהתברר, שרבנן פסלו את השטוקי לבוא בקהל מחשש שמא יישא אחותו מאביו, שטוקי את השטוקית לא יישא, שיש לחשוש שמא יישא אחותו מאביו, ומדוע הותרו השטוקים לבוא זו בזו? תרץ לגמרא שאין לחשוש לכך. וכי כל כי אני מזנו ואז לי? וכי כל אבות השטוקים מזנים והולכים, כלומר האם יש לנו לתלות כל שטוקי העיר בבעילות אביו, עד כדי שנחשוש שמא יישא את אחותו? לא חוששים לכך. מוסיפה הגמרא להקשות, שגם לאחר שהתבהר שאין לחשוש שמא יישא אחותו מאביו, לפי שלא מסתבר לתלות את כל שטוקי העיר באביו, עדיין קשה בת שטוקית לא יישא אותו שטוקי, שמא יישא אחותו מאביו, שיש לחשוש שמא אביו הוא בעלה של שטוקית זו, שבתחילה באה לימו בזנות, ואחר כך נסע את השטוקית הזו. ופה לא שייך התירוץ הקודם של הגמרא, שזה לא רגיל שיהיה אביו מזנה לשתיים, כיוון שאת השטוקית נסע כדין, ואין לנו תולים בו אלא זנות אחת, עם אם השטוקי. אלא, מה הטעם שלא אסרו בבת שטוקית מחשש שמא יישא אחותו, כיוון ששטוקי לא שכיחה. זה דבר שאינו מצוי, ובדבר שאינו מצוי לא גזרו חכמים גזירות, אם כן הכנה מי לא שכיחה. גם כאן, בשטוקי, שאין זה דבר מצוי, אין לומר שחכמים אסרו על השטוקי נישא ישראלית מחשש שמא יישא אחותו, שבדבר שאינו מצוי לא גזרו חכמים. אומרת הגמרא טעם אחר לפסול שטוקי מדרבנן, אלא מעלה עשו ביוחסין, חכמים עשו מעלה ותיקון בדיני יוחסין, ואסרו על השטוקי להינשא לישראל, אף שמדין תורה ספק ממזר, מותר לבוא בקהל השם. אומרת הגמרא שנינו במשנה שגם הסופי שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא את אמו, פסול לבוא בקהל. בררת הגמרא אם פסול זהו מן התורה או מדרבנן ומה טעמו. ואמר רב הדבר תורה מדין תורה הסופי כשר להינשא לישראל, אף על פי שאין מכירים את אמו ואין חוששים שמא נולד לאשת איש שנבעלה לאחר. שהרי רוב העולם פסולים עליה, מחמת היותה אשת איש ורק בעלה מותר בה. ומבאר רבא מה היא טעמה, מאיזה טעם אין לחשוש שמא הוא ממזר והושלך על ידי אמו לשוק על מנת להסתיר את זנותה. לפי שאשת איש שילדה ממזר אינה משליחתו, אלא בבעלה תולה. אומרת שהוא נולד מבעלה, ואם כן מסתבר שאינו מאשת איש, אלא מה איקה? איזה חשש יש לך להחזיקו בממזרות שמא נולד ממיעוט נשים, שאין ארוסות ואינן יכולות לתלות שאבלד נולד מן הארוס שלה. וכמו כן יש מיעוט נשים נשואות שהלך בעליהם למדינת הים, שגם הן אינן יכולות לתלות שנולד מבעליהם. ואם היינו יודעים שהסופי הושלך מהם, היינו דנים אותו כממזר. אבל מכל מקום עדיין אין זו סיבה לחשוש לממזרות באסופי. כיוון דאיקה פנויה, יש אפשרות שנולד מפנויה והרי הוא כשר. ואיקה נעמיד מחמת רעבון, כמו כן יש אפשרות שהסופי זה נולד לאישה מבעלה בקשרות, והושלך על ידי אמו מחמת שלא היה לה מה להאכילו מתוך כוונה שאחרים ימצאו ויאכילו. בצירוף שניהם, אבי פלגה ופלגה, כלומר יש לנו ספק שקול אם הוא כשר או פסול. דהיינו שמא נולד מפנויה, או לאישה מבעלה, והושלך מחמת הרעבון והבלת כשר. מצד שני, יש לנו חשש לפסול שמא נולד מארוסה, או מאישה שלח בעלה למדינת הים וממילא הבלת פסול. והרי התורה אמרה לא יבוא ממזר בקהל השם, שדווקא ממזר ודאי יהודה לא יבוא בקהל השם, ממזר ספק יבוא. עוד דרשו מהפסוק, בקהל ודאי יהודה לא יבוא, אבל בקהל ספק יבוא. נמצא אם כן על פי הדרשה הראשונה שהסופי הוא ספק ממזר, והוא קשר מן התורה לבוא בקהל. ומה הטעם אמרו חכמים שהסופי פסול להינשא לקשרים? כפי שאמרה המשנה, גזירה שמא יישא אחותו מאביו. אבל לחשוש שמא היא אחותו מאמו אין חשש כזה, כיוון שחמותו מוחזקת בכשרות, ואין להסתפק שמא השליחה את ולדה שנולד ממעשה זנות. שואלת הגמרא, אלא מעט אלף עם השאלה רבה שהסופי אסור לבוא בקהל מדי רבנן מחשש שמא יישא אחותו מאביו, אם כן, הסופי, הסופית לא יישא. להסופי יהיה אסור להתחתן עם הסופית, כיוון שיש לה חשוש שמא יישא אחותו בין מאביו ובין מאמו. והחשש כאן גם שמא יישא הסופית אחותו מאמו, כיוון שאין מכירים את אמה שהיא בחזקת כשרות, וזה לא דומה לנושא אישה שאמה מוכרת ומוחזקת בכשרות ואין לה חשוש שמא יישא אחותו מאמו, כמו שהתבהר לאל. אם כן, שואלת הגמרא, מדוע לא נאסרו הסופים לבוא זה בזה? מתרצת הגמרא שאין לו אוסרו מחמת החשש שמא יישא אחותו, שכן, וכי יכול אני, שדי ואזלי? האם כל בניה השליחה האישה הזו עד שנחזיק את כל האסופים שהם בני אם אחת? ודאי שלא. וגם אין לחשוש שמא יישא אחותו מאביו שנולדה לו מאם אחרת, כיוון שאין לתלות את כל אלו שנולדו בזנות באביה. כמו שתרצה הגמרא לאל בעניין שטוק. סיפה הגמרא להקשות שגם לאחר שהתבאר שאין לחשוש שמא יישא אחותו מאביו ואימו, לפי שלא מסתבר לתלות בהם את כל האסופים, עדיין קשה בת אסופי, או בעצם הרשע שאומר שצריך לגרוס כאן אסופית, לא יישא האסופי, האסופי לא יישא את האסופית, שמא יישא אחותו, מחשש שמא בעל האסופית שהוא חמיב הוא גם אביו. אלא בהכרח צריך לומר שלא חוששים לכך, משום שהסופי לא שכיח, זה לא דבר מצוי, וכל דבר שלא מצוי לא גזרו חכמים לאוסרו. אם כן, החנמי לא שכיח, גם כאן באסופי אין לומר שחכמים אסרו עליו להינשא לישראל מחשש שיישא אחותו מאביו, שבדבר שאינו מצוי לא גזרו חכמים. לכן אומרת הגמרא, טעם אחר לאיסור הסופי מדי רבנן, אלא מעלה עשו ביוחסים. חכמים עשו מעלה ותיקון בדיני יוחסים, ואסרו על האסופי להינשא לישראל, למרות שמדין תורה ספק ממזר מותר לבוא בקהל השם. הביאה הגמרא כמה אופנים בדין הסופי שבהם יש הוכחה לכשרותו. אמר רבא בר רבונא, מצאו מהול, אם הסופי שמצא אותו הוא מהול, הרי הוא כשר ואין לחשוש בו משום הסופי, כיוון שאם לא היה כשר לא הייתה אמו טורחת למול אותו. וכן אם הסופי שמצאו משלטי אדמי, היו עבריו מתוקנים ומיושרים, הרי הוא כשר ואין לחשוש בו משום הסופי, שאילו היה בדעת אמו להשליחו מחמת פסולו לא הייתה טורחת לתקן את עבריו. והוא הדין, אם מצאו שייף מישחה משוח ושמן זי ומלא כוחלה, או שמצאו כשעיניו מכוחלות מסביבן על מנת ליפותו, וכן אם מצאו רמי חומרי שתלויים עליו כשרים הנעשים לרפואה, וכן אם מצאו טלי פיתקה שתלוי עליו קמיה של כתב וטלי קמיה, וכן אם היה תלוי עליו קמיה עשוי משורשי צמחים, וכל אילו אין לחשוש בו משום הסופי, ואין לחשוש שמחמת פסולו הושלח על ידי אמו, שהרי חסה עליו ועל חייו, והוכיחה בזה שאוהבת אותו ובוודאי לא רצתה במיטתו, ומותר לו להינשא לקשרים. אומר רש"י, כל זה בזכר, אבל אם היא הסופית, פסולה לכהונה, כי חוששים שמבט אקומי והגיורת אסורה לכהונה. עכשיו מפרט רבא בר רבונא סימנים הנוגעים למקום הנחתו של הסופי ומוכיחים על כשרותו. רש"י כותב שהכלל הוא שמצאו במקום סכנה שיש להבין שלדעת מיתה היא שליחתו אמו ולא חסה עליו, יש לחשוש בו משום הסוף. אומרת הגמרא, תלי בדיקלה, מצאו אותו כשהוא תלוי על דקל, דינו חלוק. אם מת ילי חיה, אם יכולה חיה להגיע אליו ולטורפו משם, יש בו משום חשש הסופי שמכך שאמו לא חסה עליו יש להוכיח שהשליחה אותו כדי שימות מחמת פסולו. ואם לאו, אם אינו תלוי במקום סכנה ואין חיה יכולה לטרוף אותו, מסתבר שאמו הניחה אותו בכוונה במקום שאין בו סכנה ואין בו משום הסופי. אם מצאו מונח על זרדתה, אילן של עוזרדין, אם הוא סמיכה למטה סמוך לעיר, יש לחשוש בו משום הסופי, שמאחר ונמצא מונח במקום שמצויים שם שידים, מוכח שאמו לא חסה עליו. ואם לאו, אם אין האילן סמוך לעיר, אין בו משום הסופי, שמאחר ואמו הניחתו במקום שמור, אין מצויים שם שידים, ואם כן מוכח שהיא חסה עליו. מצאו בבית כנישת סמיכתא למטה, בבית הכנסת שסמוך לעיר ושכיחי ברבים ומצויים בו רבים, אין לחשוש בו משום הסופי ומותר להינשא לקשרים. ואם לאו, אם אין רבים מצויים שם ויש לחשוש שיש שם מזיקים, יש לחשוש בו משום הסופי. אמר המימר, מצאו באי פירא דסופלי, בחפירה שמטילים לתוכה גרעיני תמרים לצורך מאכל בהמות, יש לחשוש בו משום הסופי, שכיוון שהיא מחוץ לעיר רגילים במזיקים, ואילו היה קשר, לא הייתה אמו מטילתו לשם. אם מצאו בספינה קטנה שהניחה אמו בחריפת הדנהרה, בחריפות הנהר באמצע הנהר, שזהו מקום שהספינות עוברות בו בתדירות, אין לחשוש בו משום הסופי, ולכן תרחה אמו להניחו שם כדי שהספינות העוברות ימצאו ויצילו אותו. אבל אם מצאו בספינה קטנה שהניחה אמו בפשרי במקום שיפוע הנהר שאין דרך הספינות לעבור שם, יש בו משום הסופי. יש בו משום חשש הסופי. אם מצאו בצדי רשות הרבים אין בו משום הסופי שמכך שהניחו במקום המשתמר מוכח שאינו פסול. אבל אם מצאו ברשות הרבים עצמה שהוא מקום דריסת רבים וקרונות ויש סכנה שידרסו עליו, יש לחשוש בו משום הסופי. אמר רבה הוא בשני רעבון בשנים שיש רעב, אין בו בתינוק הנמצא בזמן כזה משום הסופי, כיוון שיש לתלות את השלחתו בסיבת רעבון. מבררת הגמרא את דברי רבה. הדה רבה דין זה שאמר רבה ההיה, על איזה אופן הוא נאמר? אילי מה למצאו ברשות הרבים, שאם נמצא שם בזמן שיש רעב, אין דינו כאסופי, כיוון שיש לתלות שהוא שלח לשם. מחמת רעבון אין הדבר מובן, וכי ייתכן, דהיידי דשני רעבון קטללי, שמחמת שנות הרעבון תמית אותו אמו, על ידי שתניח אותו במקום סכנה, אלא ודאי, מחמת פסולו הניחה אותו במקום עיבוד ודינו כאסופי. ממשיכה הגמרא לברר, ואלא נפרש את דברי רב האמורים המצאו בצדי רשות הרבים שאין דינו כאסופי, כיוון שיש לתלות שהונח שם מחמת רעבון, גם על הפירוש הזה קשה. מה העיר השני רעבון אפילו בלא שני רעבון? מדוע תלה רבה את הסיבה שאין לדונו כאסופי מחמת שנמצא בשנות רעבון? והרי אפילו בלא שני רעבון אין דינו כאסופי, כיוון שהנחתו במקום משתמר מוכיחה שלא הושלח מחמת פסולו. אלא אומרת הגמרא כי יתמר דרבה, דברי רבה נאמרו לגבי דין זה. אמר רב יהודה, אמר רבי אבא, אמר רב יהודה בר זבדי, אמר רב. כל אחד אמר בשם האמורה השני, תינוק שהיה מושלח במקום שיש לחשוש בו משום הסופי, כל זמן שהתינוק נמצא עדיין בשוק, אביו ואמו נאמנים עליו להעיד שהוא בנם. אבל אחר שנאסף מן השוק, שוב אינם נאמנים להעיד עליו שהוא בנם. ולפני שהגמרא מבררת את שייכות דברי רב על הדין הזה, היא מבררת את עצם הדין ושואלת מה איתמה? מה הטעם החילוק בין קודם שנאסף, שאז אביו ואמו נאמנים להעיד שהוא בנם, לבין אחר שנאסף שאינם נאמנים? משיבה הגמרא, אמר רבה, חכמים החמירו שלא להאמין להם אחר שנאסף מן השוק, הועיל ויצא עליו שם הסופי. ועל דין זה אמר רבה, ובשני רעבון אף על פי שנאסף התינוק מן השוק, אביו ואמו נאמנים להעיד עליו שהוא בנם. לפי שבשני רעבון יש הרבה מושלחים ולא רצו חכמים לפוסלם, מחמת יציאת הכל. מביאה הגמרא דין נוסף לגבי נאמנות של ייחוס התינוק. אמר רב חיסדא, שלושה בני אדם נאמנים בדבריהם, רק אם הם אומרים כן לאלתר מיד בסמיכות למעשה, ולא לאחר זמן. ואילו הם, הסופי, חיה, מיילדת, ופותרת חברותיה מטומת דם נידות כפי שיבואר להלן. ואירת הגמרא לגבי מה מועילה הנאמנות אצל כל אחד מהאמורים רק לאלתר ולא לאחר זמן. הנאמנות לגבי הסופי שמועילה רק לאלתר ולא לאחר זמן היא, עד האמרן, מה שאמרנו לאל שאביו ואמו נאמנים להעיד על היותו בנם, כל זמן שלא נאסף מן השוק. ולא לאחר מכן. נאמנותה של חיה של המיילדת, זה מבואר בברייתא, דתניא. שנינו בברייתא, חיה נאמנת לומר, מיילדת נאמנת לומר, על אחד מן התאומים שנולד זה יצא ראשון ונוטל על סמך עדותה שני חלקים בירושת אביו כדין בכור, וזה יצא שני. מוסיפה הברייתא, במה דברים אמורים שהמיילדת נאמנת דווקא שלא יצתה מחדר היולדת וחזרה לפני שהעידה, אבל יצתה משם וחזרה אינה נאמנת בעדותה. זו דעת הנקמה, ורב לזה חולק ואומר שדווקא אם הוחזקה המיילדת על עומדה במקום עמידתה נאמנת, ואם לאו, אינה נאמנת. שואלת הגמרא, מהי בעיניי ובאיזה אופן החלקו תנא קמא ורב אליעזר? ואירת הגמרא, איכא בעיניי ודעא דרפא, שהחזירה המיילדת את פניה מן הוולד. לדעת תנא קמא נאמנת כל זמן שלא יצא מחדר היולדת. לדעת רבי אליעזר אינה נאמנת אף שלא יצא מהחדר, כיוון שלא הוחזקה על עומדה מבלי להחזיר את פניה מן הוולד. ואירת הגמרא, מי הפותרת חברותיה שהוזכרה בברייתא? ואירת הגמרא, פותרת חברותיה שנזכרת בברייתא שנאמנת מהי? ואירת הגמרא, דתנן, שנינו במשנה במסכת נידה דף ס' עמוד ב', שלוש נשים שהיו ישנות במיטה אחת, כשאין תחופות ודבוקות זו בזו, ונמצא דם תחת אחת מהן, ואין ניכר מאיזו מהן יצא הדם, כולן טמאות, שכיוון שהן דחוקות זו בזו, חוששים על כל אחת מהן, שמא דחקה את חברתה ונכנסה למקומה, והדם הוא ממנה. אם בדקה אחת מהן את עצמה ונמצא טמאה, ונמצא שראתה דם נידות, היא טמאה, וכולם טהורות. כיוון שהן תולות את הקטם שנמצא בזו שנמצאה טמאה. ולגבי דין זה אמר הפריזדה שרק באופן שבדקה את עצמה כשיעור וסת, מיד כשמצאה את הקטם, ולשון וסת הכוונה, מיד.
אז תולים שהכתם הנמצא הוא ממנה ופותרת את חברותיה מתומה. אבל אם שעתה יותר מכדי שיעור זה, אף שמצא דם בבדיקתה, אין זו הוכחה שגם בשעת מציאה הייתה תמאה. וכיוון שייתכן שיצא אדם מאחת מחברותיה, אין היא פותרת בכך את חברותיה המתומה. ממשיכה הגמרא לעסוק בנאמנותה של המיילדת לגבי דברים נוספים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. ארבע נשים שילדו בבית אחד, אשת כהן, אשת לוי, אשת נתין ואשת ממזר. ואין ידוע ממי נולד כל אחד מן הולדות, נאמנת החייד, נאמנת המיילדת לומר, על כל אחת מהולדות, זה כהן וזה לוי, זה נתין וזה ממזר. וערת הברייתא במה דברים אמורים שנאמנת, כשלא קרא עליה שם ערער. שלא בא אדם לערער על עדותה של המיילדת, אבל אם בא אדם וקרא עליה ערער, וירער על עדותה של המיילדת, ולדבריו, הולד שהעיד על כשרותו נולד מאשת הממזר, אינה נאמנת. וררת הגמרא לאיזה ערעור מדברת הברייתא שדוחה את עדותה של המיילדת. ערער דמי. מהו הערעור שדוחה את עדותה של המיילדת? אילה, אם הערער חד, אם תאמר שמדובר במערער יחיד, קשה. ואמר רבי יוחנן, שאין ערער פחות משניים. אין בכוחו של האחד לערער על דברי מי שסומכים על נאמנותו. אלא בהכרח שהברייתא מדברת בערער תרי, ערעור של שני אנשים שהעידו נגד דברי המיילדת, ולכן אין היא נאמנת בעדותה. היבה את אימה עם רצונך אפשר לומר באופן אחר. לעולם אי מלך ערר חד. באמת מדובר שהמערר על עדותה של המיילדת הוא אחד. חיקה אמר רבי יוחנן שאין ערר פחות משניים. אני מילי דברים אלו נאמרו רק איך דאיתה חזקה דקשרות. במקום שיש לאדם שדנים עליו חזקת קשרות, שאז אין הערור מועיל ופחות משני עדים. אבל איך דלקה חזקת דקשרות, אבל במקום שקשרותו מוטלת בספק ואינה ידועה לבריות, כמו בנידון כאן שאין לאחד מן הולדות חזקת קשרות, ולא יצא מידי ספק, אלא על פי עדותה, חד נמי מאמן, מועיל גם ערורו של אחד, לדחות את עדותה של המיילדת. ממשיכה הגמרא לעסוק בנאמנותם של יחידים להעיד. שנינו בברייתא, שני אנשים שחלוקים ביניהם, מי מהם קנה דבר מסוים, נאמן בעל מקח, נאמן המוכר לומר, לזה מכרתי ולזה אין מכרתי, כלומר מי קנה ממנו את החפץ. בערת הברייתא במה דברים אמורים שהמוכר נאמן בעידותו, דווקא בזמן שמקחו בידו, בעוד שהמוכר אוחז עדיין בחפץ, שעליו חלוקים הדעות, שמאחר ומוטל עליו לדעת למי מחר, ודאי הוא מדייק היטב לדעת ממי קיבל את התשלום וזוכר זאת. אבל אם אין מקחו בידו, שהחפץ יצא כבר מרשותו ושני בעלי דינים אוחזים בו, כיוון שאז כבר לא מוטל עליו לדעת למי מחר, אינו מדייק לזכור מי הקונה ואינו נאמן להעיד על כך. הבינה הגמרא, שהברייתא מדברת באופן שהמוכר לא קיבל תשלום אלא מאחד מהקונים. אם כן קשה, מדוע? אם אין מקחו בידו אינו נאמן, ונחזזו זה ממן נקט, נראה ממי לקח המוכר את הכסף, כלומר, נשאל זאת את המוכר, ונאמינו אף אם אין המקח בידו, שכיוון שרק אחד מהם שילם עבור המקח, ודאי זוכר המוכר, ממי הוא קיבל? תרץ את הגמרא שאם אכן לא קיבל המוכר תשלום אלא מאחד מהם, ודאי שהוא נאמן גם אם אין מקחו בידו. לא צריכה, לא הוא צריכה, ברייתא, אלא ללמד, שבמקרה דנקט מתערוויו, שקיבל המוכר מעות משניהם, ואמר המוכר, אחד מדעתיים, אחד קיבלתי את המעות מרצוני, אחד בעל כורחי, אחד קיבלתי בעל כורחי, ולא ידיע, ולא ידוע לנו מפי העדים, היי מדעתו והי לא מדעתו. מי מהם שילם ברצון המוכר ומי בעל כורחו? ולכן אינו נאמן כשאין המקח בידו, כיוון שאין זה מחובתו לזכור מי מהם שילם מרצונו. מילו הרשב"א מפרש שכיוון שנטל משניהם, ענן סעדי שמתבלבל הוא בכך ואינו זוכר היטב מי מהם שילם מרצונו. אחי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד דף עין ב' ממסכת קידושין, עם שש שאלות שיסייעו לנו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לא ציינה הגמרא את גבולה הדרומי של בבל במורד הפרט? שאלה שנייה, נער חלזון, האם הוא בחזקת כשרות או לא? שאלה שלישית, האם מושכי, אם מושכיני ומיניין? שאלה רביעית, למה דומים החברים ולמה דומים תלמידי חכמים שבבבל? שאלה חמישית, מה הייתה צדקותו של פלטיהו בן בנייהו למי שסובר כך, ומה הייתה רשיעותו למי שסובר כך? והשאלה האחרונה, כיצד מתבהר הפסוק וזרקתי, ובסיומו מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אתאר אתכם, לפי שיטת רבי מאיר ולפי שיטת רבי יוסי. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, פסח שני תשע"ו, יום ראשון בשבוע, י"ד באייר תשע"ו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני, למד לעומר, תתוו באייר תפשין עין וו, ונלמד דף עין גימל ממסכת קידושין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלדה מיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.